כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון ח' בתיבת תשע"ו, מסכת סוטה, דף ז'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום ח' בתיבת, אומר השולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף ב', תענית צדיקים, על שנכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם ג' ימים. על הדברים הללו למדנו במסכת סוטה, מסכתנו הקודמת, את פיזר תלמי המלך את צדיקי ישראל במקומות נפרדים ושונים, והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, וכולם כתבו את התורה עם אותם שינויים, כדי שלא יצא הקצף מלפני תלמי המלך. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים ומקדישים לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי רבי צבי חיים בן ברוך, זכר צדיק לברכה, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים ותעלה ותמליץ טוב בעדו ובעד משפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידת ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת ויגש, את למדנו את דפים ה' וו' ממסכת גיטין. לאחר שנשלים את השינון והחזרה, נשיב על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיומו של השיעור, והדברים יועילו לנו בעזרת השם יתברך, לזיכרון בתורת השם ולעסק התורה. בתחילת דף ה', הקשתה הגמרא על שיטתו של רבא שאומר שהאמרה שצריך השליח המביא את הגט לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה כדי להעיד שהגט נכתב לשמה. שנינו במשנה לקמן בדפתת עמוד א', שכשהשליח אינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, התקיים השטר, התקיים הגט בחותמה. ופירש רבי יוסף שמדובר שהשליח נתחרש קודם שהספיק לומר, ואי אפשר לפרש היה חרש בשעת השליחות, שהרי לקמן במשנה בדפתת למדנו, הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן, ולכאורה, הרי לא הוברר שהגט הזה נכתב לשמה, ובכל זאת רואים שהגט כשר, קושיה על שיטתו של רבא. תרצה הגמרא שהמשנה הזו נשנית לאחר שלמדו בני חוץ לארץ את הדין של לשמה, ואומנם גם אחר שלמדו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו, ואף על פי כן, כאשר מדובר בפיקח ונתחרש, לא גזרו, כיוון שזה מילתא דלא שכיח, הדבר לא מצוי. ומכל מקום, באישה שמביאה את גיטה, יצריכו לומר, כמו שנלמד במשנה לקמן בדף ג' עמוד א', אף שזה גם דבר שאינו שכיח, וזאת כדי שלא תחלוק בשליחות. כל שליחות, כשהשליח מגיע עם הגט ממדינת הים אל ארץ ישראל, צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם, שמה יחזור הדבר לקלקולו. אבל בבעל שמביא את גיטו נאמר בברייתא שלא יצריכו לומר, משום שכל הגזרה הייתה שמה יערער הבעל, וכאשר הוא מביא בעצמו, אין לחוש שיערער. אמר רבונה לשמואל ששניים המביאים את הגט, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. שכשם שאם היו אומרים בפנינו נתן גט לה או לשלוחה כשר, כך כשר אם הם עצמם מביאים, והרי לא הוברר שנכתב לשמה. שוב קושיה על רבא. תרצה הגמרא שגם רבונה דיבר לאחר שלמדו, ובשני שליחים, כיוון שהוא מילתא דלא שכיחא, לא גזרו. עוד קושיה ממה ששנינו בברייתא, שאם השליח לא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כשר בידי קיום, משום שלא נעשתה התקנה להחמיר עליה, אלא להקל עליה, והרי לא הוברר שנכתב לשמה. תרצה הגמרא שהברייתא זו נשנית לאחר שלמדו שצריך הגט להיכתב לשמה, וכולם היו בקיאים בזה, ומדובר כשניסית, כיוון שניסית לא יחמירו לגזור בה את העניין של שמה יחזור הדבר לקלקולו. ומה שאמרה הברייתא שהטעם הוא משום שהתקנה נעשתה להקל ולא להחמיר, ולא אמרו משום שניסית, כוונת הברייתא שכל עיקר התקנה לא נתקנה, אלא כדי שלא יערער הבעל. ולא ייתכן שמשום תקנה נוציאה מבעלה השני כשאין הראשון מערער. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו במחלוקתם של רבא ורבא, ומוכיחה הגמרא שרבי יהושע בן לוי הוא הסובר כרבא. שכשהעביר רבי שמעון בן אבא גט לפניו ושאלו אם צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הורה שבדורות האחרונים אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, משום שכבר בקיאים בדין לשמה. ומקשים שאף בדורות האחרונים בקיאים לשמה ועדיין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם משני טעמים, א', משום קיום, שהרי למסקנה גם רבא מודל את העמו של רבא, וב', משום גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו. תרץ לגמרא שהיה איתו עוד שליח ושניים יכולים לקיימו, וגם לא גזרו בהם שמה יחזור הדבר לקלקולו, משום שזה לא שכיח ששניים מביאים גט. לא הזכירו הוא שהיה עוד שליח משום כבודו של רבי שמעון ברבא, לכן רק הוא נזכר שהוא הביא את הגט. בפני כמה עדים צריך השליח למסור את הגט לאישה, נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר בפני שניים, אחד אמר בפני שלושה. ומפרש את הגמרא שרבי יוחנן הוא זה שסובר שדי למוסרו בפני שניים, שכך הורה לרבין ברב חיסדא, כשבא לפניו כשליח הגט. ומפרש את הגמרא את מחלוקתם, באה ואמינה נחלקו במחלוקתם של רבא ורבא. שאמן דאמר שאומר שצריך למסור בפני שלושה, חושש שלום לא ימצא עדים לקיימו, כמו רבא, ולכן צריך שלושה כדי שיהיה כאן קיום שטרות שהוא בשלושה, בפני בית דין. מאן דאמר שצריך למסור בפני שניים, חושש שלא נכתב לשמה כרבא. אבל דחתה הגמרא ואמרה, שלפי זה נמצא, שרבי יוחנן שסובר בפני שניים, סובר שתמו משום לשמה, ונמצא שזה סותר למה שהוכיחה הגמרא לאל, שרבי יהושע בן לוי, הוא זה שחושש ללשמה, ורבי יוחנן חולק עליו. קושיה נוספת, הרי אנחנו מסיקים, שגם רבא חושש לקיום. ולפי אהבה מינה, לכולי עלמא חוששים גם לקיום, וכדי לקיים צריך שלושה. והמחלוקת, אם אפשר לצרף את השליח, שהוא עד להיות אחד מן השלושה דיינים. אבל גם זה דחתה הגמרא, שהרי קיימלן שבדרבנן עד נעשה דיין, ואם כן ודאי שהעד מצטרף. ואילו למסקנה, אומרת הגמרא, נחלקו עם חוששים שכיוון שהאישה כשרה לשליחות הגט היא פסולה לדון. האם נתיר לצרף את העד, ישכחו ויכשירו על פי שניים כשיערה שהאישה תביא. הביאה הגמרא ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, נאמר המביא גט ממדינת הים ולא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. לרבי מאיר יוציא והוולד ממזר, לחכמים אין הוולד ממזר. ותקנתו, שיתלנו השליח ויחזור ויתננו עליו בפני שניים. ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. הנה מוכח שדי למוסרו בפני שניים. וטעמו של רבי מאיר שיחמיר, עד כדי כך שאמר שיוציא והוולד ממזר, זה לשיטתו. שאמר רב אמנונה בשם אולה בשמו, שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, דהיינו מהנוסח שקבעו חכמים, יוציא והוולד ממזר. מהו השיעור שצריך המעיד על הגט לראות שנכתב לשמה? רבי יחי, שהיה גברא רבא וממונה על כתיבת הגט בעירו, אמר לבר הדיה כשנתמנה לשליח הגט שצריך לעמוד על כל אות ואות. ולו רבי ימי ורבי אסי אמרו שאין צריך, ואסרו עליו אפילו להחמיר בזה כדי שלא להוציא לאז על גיטין הראשונים. רבי אלעזר אמר לרבא בר בר חנה, כשהביא גט שרק חציון נכתב בפניו, שאפילו ראה רק כתיבת שיטה אחת לשמה, זה כבר קשר. רבא שיכשיר גם כששומע רק את כל הקולמוס ואת כל הקלף שנעשה לשמה, יש אומרים כשמתקנם ויש אומרים משעת הכתיבה, ונאמר בברייתא כשיטתו, שאפילו אם השליח בבית וסופר בעלייה או להפך, הגט כשר על כורחה, משום ששומע כל הקולמוס והקלף, שהרי אינו רואה את הסופר. עוד שנינו שם בברייתא, שאפילו נכנס ויוצא כל היום כולו כשר, ומפרשים שאין הכוונה לשליח, שהרי אם כשר כשאינו רואה הוא כלל, כל שכן בזה, אלא הכוונה לסופר שיוצא אל השוק, שזה מקום רבים, והחידוש הוא שלא חוששים שמה אדם אחר ששמו כשמו, ביקש ממנו לכתוב גט וכתב לשמו. נאמר שבבל נחשבת לשיטת רב כארץ ישראל לגיטין, ואין צריך לומר בה בפניי נכתב ובפניי נחתם, ולשמואל היא נחשבת כחוץ לארץ, וכן צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. והסברה במחלוקתם, להווה אמינא טעמו של רב שהיא כארץ ישראל, משום שחשש רק לדין לשמה, ובבבל היו בקיאים לשמה כמו בארץ ישראל, וטעמו של שמואל משום שחשש לקיום, ולכן היא נחשבת כחוץ לארץ, כי אין השיירות מצויות בין בבל לארץ ישראל. אבל דחתה הגמרא, שרי לפי מסקנת הגמרא לאל, גם רבא מודה לרבא שיש חשש של קיום. ולמסקנה אומרת הגמרא, שניהם חוששים לקיום, טעמו של רב, משום שהוא סובר שנחשב מצויים לקיימו מפני הישיבות שהיו קבועות בבבל, בסורה ובנהרדה, והולכים התלמידים מזה לזה, או משאר מקומות, ולשמואל סבר שבני הישיבות אינם מכירים את החתימות, כיוון שהם טרודים בלימודם. היה לפירוש הזה ממה שאמר רבי אבא בשם רב הונה, עשינו עצמנו כארץ ישראל לגיטין, מזמן שבא רב לבבל וקבע ישיבה בסורה, אף שהחרש והמסגר היו שם כבר מימי יחוניה. ומפרש רבי ירמיה, שמה ששנינו במשנה, שמאקו לצפון כחוץ לארץ, ואפילו רבי מאיר לא הקל להחשיב כארץ ישראל, אלא באקו שהיא קרובה, היינו בכל חוץ לארץ חוץ מבבל. גבולה של בבל לעניין בפניי נכתב, ובפניי נכתם לרב פאפה כגבולה ליוחסין, שנחלקו בו המוראים במסכת קידושין דף עין א' עמוד ב'. לרבי יוסף, בגיטין לכולי עלמא גבולה עד הערבה השנייה, סמוכה לגשר. רב חיסדא היה מצריך לומר בפניי נכתב, ובפניי נכתם בגט הבא מהכסטיפון לבי ארדשיד, ולא בבא מבי ארדשיר להקציפון, ואין טעמו משום שבבי ארצ'יר היו בקיאים לשמה ובהקציפון לא היו בקיאים, כי הרי המסקנה לאל שלכול העלמה חוששים גם לקיום, וכיוון שהיו שתי מדינות צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא טעמו משום שדרכם של בני ארצ'יר היה ללך לשוק של הקציפון, והיו מצויים שם לקיים חתימת ידי בני מדינתם, וגם שכיוון שהיו שטרותיהם מונחים בידי בני הקציפון עד זמן גבייתם, היו מכירים את חתימות ידי בני ארצ'יר. אבל בני ארצ'יר לא היו מכירים את חתימות בני הקציפון בשל תרדתם בעסקי השוק. רבא ברבוע יצריך לומר במחוזה בפני נכתב ובפני נכתם גם בגט הבא מצד אחד של רשות הרבים לצד שכנגדו. ורב ששת יצריך גם בגט הבא משכונה, שכונה זה ג' בתים לאל שכונה, ורבא יצריך גם באותה שכונה. מה שיחמיר בזה רבא אף שהוא עצמו חושש רק לקיום, זאת מפני שבני מחוזה מתוך שטרודים בסחורה, הם ניידים ואינם מכירים אפילו חתימות של שכניהם. רב חנין היה מספר שכשהביא רב כהנה גט בבבל ולא ידע אם איסורה לנהרדה או להפך, שאל את רב אם צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, והוא השיב לו שאינו צריך לומר. אבל אם הוא כן יאמר, זה יועיל לסלק את ערעור הבעל. וכן מצינו בברייתא שהורה רבי ישמעאל, לאותו שהביא גט מכפר סיסאי צריך אתה לומר כדי שלא תזקק לעדים. דהיינו שיועיל לסלק הערעור אף שאינו מחויב לומר מעיקר הדין. ושאל רבי אלי את רבי ישמעאל, שהרי כפר סיסאי קרוב לציפור יותר מעכו וגם הוא מובלע בתחום ארץ ישראל, ובמביא מעכו לא יצריך רבי מאיר לומר. ואפילו רבנן שיצריכו מפני שהיא רחוקה הם יודו בכפר סיסאי, והוא השתיק אותו מפני שכבר יצא דבר ביתר, היינו מפני שלא אמרו לו את סיום דברי רבי ישמעאל שאמר לעשות כן כדי שלא תזדקק לעדים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דפים A ו-W ממסכת גיטין. כעת נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם על אילו הדפים. שאלה ראשונה, מי אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, ולרבה כיצד מועיל בזה קיום והרי אינו לשמע? התשובה היא, מי שהיה פיקח ונתחרש, ולרבה מדובר לאחר שלמדו וידעו כבר שצריך לעשות זאת לשמע, וכיוון שאין זה שכיח, לא גזרו בזה, שמה יחזור הדבר לקלקולו. שאלה שנייה, האיש עצמו או האישה עצמה שהביאו את הגט, האם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם ומדוע? התשובה, האישה צריכה לומר, למרות שזה לא שכיח, שהיא תביא את הגט כדי שלא תחלוק בשליחות, אבל הבעל אינו צריך לומר מפני שעיקר התקנה לא שייכת בו, כי כל עיקר התקנה זה כדי שהוא לא יערר, ואם הוא עצמו מביא ודאי שהוא לא יערר. שאלה שלישית, לרבא כיצד יש לבאר מדוע שניים אינם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם ואחד כן צריך? התשובה היא, משום שמדובר לאחר שלמדו, ובשניים שאינו שכיח לא גזרו שמה יחזור הדבר לקלקולו, ובאחד כן גזרו. שאלה רביעית, האם עד נעשה דיין? התשובה בדרבנן, עד נעשה דיין, אבל לא בדאורייתא. שאלה חמישית, האם צריך לתת את הגט לאישה בפני שניים ובפני שלושה עדים ומדוע? התשובה, לרבי חנינא בפני שלושה שמא תביא אישה את הגט שאינה יכולה להצטרף לבית דין לקיום, ולרבי יוחנן בפני שניים, ואילו כשתביא אישה, ידוע כל שהיא צריכה לתת לפני שלושה. שאלה שישית, מדוע אי אפשר לומר בפני נכתב ובפני נכתם אחר שכבר מסר את הגט ליד האישה? התשובה, כיוון שתקנו חכמים לומר כן בשעת מסירת הגט דווקא. שאלה שביעית, בכדי להעיד בפני נכתב ובפני נכתם, כמה מכתיבת הגט צריך השליח לראות? התשובה, לרבה אחי כל אות ואות. לרב לזר, די שיראה כתיבת השורה הראשונה, ולרבה אשי, די שישמע כל הקולמוס והקלף. שאלה שמינית, מה דין המביא גט ממדינה למדינה בבבל ומדוע? התשובה, לרב זה נחשב כארץ ישראל, כיוון שיש שם ישיבות קבועות ומצויות השיירות בין מקום למקום, ולשמואל זה נחשב כחוץ לארץ, כיוון שבני הישיבות טרודים בלימודם ואינם מכירים את החתימות. שאלה תשיעית, מדוע יצריך רב חיסדא לומר בפני נכתב ובפני נכתם בגט שהגיע מהקסיפון לבי ארצ'יר, אבל לא להפך? התשובה, מפני שבני ארצ'יר מגיעים ליום השוק להקסיפון וחותמים שם בשטרות ומכירים בהם בני הקסיפון, ואילו בני ארצ'יר אינם מכירים בחתימות בני הקסיפון כיוון שהם טרודים בשוק. והשאלה העשירית והאחרונה היא, כיצד התקיימו חתימות בני ארצ'יר בהקציפון? והתשובה, משום שבני ארצ'יר משאירים שם את שטרותיהם ויכירו בהם בני הקציפון אחר זמן השוק שאינם טרודים, וגם בני ארצ'יר מצויים שם לקיים את חתימות בני מקומה. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור הקודם, הלא הם הדפים ה' וו' ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא הגדולה, לצאת אל הדרך העולה בית השם, שזהו תורף התכנסותנו פה היום הזה, יום ראשון בשבוע ח' בטבת תשע"ו, ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף ז' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף וו עמוד ב', 17 שורות, טוב שורות מתחילת דף וו עמוד ב', מן המילים, שלח לי רבי אביתר לרב חיסדא. גיטין הבאים משם לכאן. אין צריך לומר, בפני נכתב ובפני נכתם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח ונצליח. אומרת הגמרא, שלח לרבי אביתר שהיה בארץ ישראל לרב חיסדא שהיה בבבל, גיטין הבאים משם, מבבל לכאן לארץ ישראל, אין השליח שמביא את הגט צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. שואלת הגמרא, לימה אולי נאמר שרבי אביתר כסבר שהצורך באמירת בפני נכתב ובפני נכתם לפי שאין בקיין לשמה, ואני גמירי, בני בבל כן בקיין. מקשה על כך הגמרא ותסברה, וכי אתה סבור שזה טעמו של רבי אביתר? והרבה איתלה דרבה, הלא רבה מודה לרבה שיש צורך גם בקיום הגט לפי שאין עדים מצויים לקיימו, ואם כן, אף שבני בבל בקיים בלשמה, צריך לומר בפני נכתב, כדי לקיים את הגט. אלא אומרת הגמרא דכולי עלמא כולם סוברים כרבה שבעינן לקיימו. וכיוון דאיקה רבים דסלקי ונחתי, כיוון שיש רבים שעולים לארץ ישראל ויורדים לבבל, משכח שכיחה מצויים אנשים לקיים את הגט, ואין צורך שהשליח המביא את הגט יאמר בפני נכתב, ובפני נחתם. אומרת הגמרא מרב יוסף, מן לימלן דרבי אביתר בר סמכה הוא. מי אמר לנו שרבי אביתר ראוי לסמוך עליו בענייני הלכה שעלינו לפסוק כמותו? ועוד, ההיו, הלא רבי אביתר הוא זה דשלח לי לרב יהודה, שלח דבר תוכחה לרב יהודה על בני בבל, וכך הוא כתב. בני אדם העולים ללמוד תורה משם לכאן, מבבל לארץ ישראל, הן קיימו בעצמם את הנאמר בנביא על מה שעשו הגויים לישראל בספר יואל פרק ד' פסוק ג', ויתנו את הילד בזונה, והילדה מכרו ביין וישתו, לפי שגם הם עוזבים את נשותיהם הגונות ובטעילים ממצוות פריה וריביה, ונקל ביניהם ילדים וילדות שראויים להיוולד מהם, והם כאותם המוכרים ילד עבור זנות וילדה עבור יין, בגלל שהם קלים ביניהם. והתוספות בדיבור המתחיל ויתנו, מבארים שמאחר שהיו הבעלים בארץ ישראל ולא היה למשפחותיהם בבבל מה לאכול, היו לובים כסף ומשעבדים את הבנים והבנות עבור ההלוואה, וזה הכוונה שהם קיימו, ויתנו הילד בזונה, כלומר בשביל מזונות. ומביאים מהתלמוד הירושלמי מעשה באחד שמחר את ביתו לשפחה כדי שיוכל ללמוד תורה, והלך ולמד. וכתב לי, אומרת הגמרא, בלא סרטוט, רבי אביתר כתב את הפסוק באותו מכתב, הפסוק שהוא ציטט מספר יואל, כתב זאת מבלי לסרטט את הקלף, כלומר מבלי לחרוט שורות על גבי הקלף. קודם, הכתיבה וכתיבת פסוק בלי סרטוט אינה כהלכה, שהרי אמר רבי יצחק, שתיים כותבים, שתי מילים מכתבי הקודש אפשר לכתוב בלי סרטוט, אבל שלוש מילים אין כותבים בלי סרטוט. ובמתנית התנה ובברייתא שנינו ששלוש מילים כותבים בלי סרטוט, אבל ארבע מילים אין כותבים בלי סרטוט. וממה שרבי אביתר כתב מספר מילים גדול בלי סרטוט מוכח, שאינו בר סמכה בענייני הלכה, ואם כן גם לגבי מה שפסק שגיטין הבאים מבבל לארץ ישראל, אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אין לנו לפסוק כמותו. ונציין שהראש במסכת מגילה מביא בשם הרמב"ן שרק כתיבת השורית, כלומר הכתב שכותבים בספר תורה, צריכים סרטוט, אבל כתב אחר, לא. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, עתו כל דלא ידע, וכי כל מי שאינו יודע את דינו של רבי יצחק שאסור לכתוב בלי חריטה עליו גברא רבה הוא, אינו נחשב לאדם גדול? ומדברי אביי נראה שהקושייה על רבי אביתר לא הייתה מהברייתא אלא מרבי יצחק. אז בישלמה מילתא דתליא בסברה, זה יהיה טוב עניין התלוי בסברה לחיי, נכון הדבר שאם אומר סברה שאינה נכונה, סימן שאינו אדם גדול. אבל הגמרא היא, הדין הזה של סרטוט אינו תלוי בסברה, אלא בלימוד מרבותיו. וגמרא לא שמיע לי, ורבי אביתר לא שמע זאת מרבותיו, ומאחר שלא סרטט בגלל שלא שמע מרבותיו, אין עדיין ללמוד מזה שאינו אדם גדול. ועוד הוכחה שרבי אביתר אדם גדול הוא, שהרי הרבי אביתר הוא זה דאסקי מרי על ידי. הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו לגלות לו סוד, כלומר שזכה לכוון לבאר פסוק סתום בביור האמיתי. והגמרא מבארת איכן מצינו פסוק שהקדוש ברוך הוא גילה לו את פירושו. דכתיב נאמר בעניין פילגש בגבעה, בספר שופטים פרק י"ט פסוק ב', ותזנה עליו פילגשו, ומחמת כן ברחה אל בית אביה, ונחלקו המוראים, מהו המעשה שעשתה הפילגש שבגללו נאלצה לברוח לבית אביה. רבי אביתר אמר זבוב מצא לה והקפיד בעל הבית עליה. רבי יונתן אמר נימה מצא לה, שערה מצא והקפיד. ובהמשך תבאר הגמרא מהו עניין הזבוב והנימה, ולכול העלמה לא הייתה כאן זנות כפשוטו, ולשון ותזנה שמביאה כתוב, היינו ששרחה עליו, שנהגה עמו שלא קשורה. אומרת הגמרא, ואשכיח רבי אביתר לאליהו, פגש רבי אביתר את אליהו הנביא, אמר לי, שאל רבי אביתר מהי כעביד הקדוש ברוך הוא, מה עושה כעת הקדוש ברוך הוא, אמר לי, ישיב לו אליהו הנביא, אסיק עוסק הקדוש ברוך הוא כעת בפילגש בגבעה. שאל רבי אביתר ומהי כאמר, מה אמר על כך הקדוש ברוך הוא? אמר לי, ישיב לו אליהו הנביא, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אביתר בני, כך הוא אומר, שזבוב מצא, ויונתן בני, כך הוא אומר, שנימה מצא. אמר לי, אומר רבי אביתר לאליהו הנביא, חס ושלום, איך אפשר לומר כך, ומאי כספק הכפי ישמעיה? וכי יש ספק בשמיים כיצד היה המעשה? אמר לי, ישיב לו אליהו הנביא, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, גם אתה וגם רבי יונתן צודקים, תחילה זבוב מצא ולא הקפיד, ואחר כך נימה מצא, והקפיד. וממה שראינו שהקדוש ברוך הוא גילה לרבי אביתר את פירוש הפסוק, סימן שהוא אדם גדול. והתוספות בדיבור המתחיל זבוב מקשים, מניין לאותם המוראים שלא הייתה שם זנות ממש, שאותה פילגש דינתה תחת בעלה כפשטות לשון הכתוב. תרצים התוספות, שמבואר בפסוקים, שבעלה הלך אחר כך לבית אביה להחזירה, ולא היה דרכם להחזיר פילגש שזינתה, אפילו היה מעשה הזנות באונס. והרמב"ן מוסיף משום שנמסת על בעלה. ואף שרבי אביתר אמר שזבוב מצא והקפיד, ובאמת אליהו הנביא אומר לו שהוא לא הקפיד על כך, כותב המהר"ם שיף שאולי אחרי שמצא גם נימה, הקפיד מעיקרה גם על הזבוב. עכשיו מבארת הגמרא מה עניין הזבוב והנימה. אמר רב יהודה זבוב שאמר רבי אביתר, היינו שמצא זבוב בקערה, ונימה שאמר רבי יונתן, היינו באותו מקום, במקום ערווה, שדרכן היה להשאיר את השיער במקום הערווה, והיא לא עשתה זאת. זבוב מאיסותה, הקפדתו של בעל הבית על הזבוב היה מחמת שהמאיס עליו את האוכל, ונימה, הקפדתו של בעל הבית על הנימה, על השערה, הייתה מחמת סקנטה שהיא סיכנה אותו בכך שלא השאירה את השיער, והוא עלול היה להיות ולעשות קרות שופחה. איקה דאמרי ויש אמרו, אידי ואידי בקערה, גם הזבוב וגם השערה, שניהם נמצאו בקערת האוכל שנמאס בגללם. אלא שזבוב אונסה, אימצות זבוב בקערה זה אונס, ונימה פשיעותה, שערה שנמצאת באוכל זה פשע, זה פשיעה. ולכן אמר אליהו שזבוב מצא ולא הקפיד, ואילו נימה מצא וכן הקפיד. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה, ומחמת זה ברחה לבית אביה, וכשחזרה משם עם בעלה נאלצו ללון בגבעה אשר לבנימין, ושם נאנסה על ידי אנשי הגבעה, ונגרם הדבר והפילה כמה רבבות מישראל. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלוש עבירות, גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת. גילוי עריות, שכאשר האישה צריכה לטבול לנידתה בזמן שהצינה גדולה, היא חוששת לומר לבעלה שלא טבלה, והוא בא עליה בנידתה. שפיכות דמים, או כפי שהיה בפילגש בגבעה, או כשבורחת מבעלה מחמת פחד, אינה נזרת ונופלת באחת הבורות, או מהגשר, וחילול שבת, שפעמים שהאישה לא הספיקה לבשל מערב שבת, או שלא הדליקה את הנר מבעוד יום, ומרוב פחד מבעלה היא מבשלת או מדליקה את הנר בשבת. ולכמן בדף זין עמוד א', מובאת ממרה דומה של רבי אבאו, ושם נאמר שרבי חנינה בן גמליאל הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, וכמעט שאשתו האכילתו עבר מן החי. העירו התוספות בדיבור המתחיל שלוש על רשי, למה רב חסדא לא הזכיר שעלול להגיע לאיסור עבר מן החי? מיישבים התוספות על פי ברייתא של סדר עולם, שאמרו שם שמעשה של פילגש בגבעה היה בשבת. ולפי זה רב חסדא דיבר על שלושה דברים שהתרחשו בפילגש בגבעה, באותו יום שהיה שבת. גילוי עריות באונס בפילגש, שפיכות דמים בהריגתה, וחילול שבת, הריגת בני בנימין במלחמה עם ישראל, ולכן לא דיבר רב חסדא על עבר מן החי שלא היה באותו מעשה. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה בגמרא, נזכר שאת כל האגדתא הזו מביאה הגמרא בעקבות ראיית אביי שרבי אביתר היה כן אדם גדול, למרות שלא ידע את דיני שרטוט. ונציין את אשר אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יצחק שתיים כותבים. תוספות אומרים, הלכה כרבי יצחק שאין לכתוב שלוש מילים מן הכתובים בלא שרטוט. דבר שני, הצורך בסרטוט אינו אלא כשכותב את הפסוק או חלקו לצורך דרשה, כלומר ללמוד מהפסוק דבר מה, ולא כשכותב איגרת ומשתמש עם הפסוק לצחות הלשון. ג' הכותב לחברו איגרת ומשתמש במילים של הפסוק, תלוי הדבר לאיזה צורך הובא הפסוק. לדוגמה, אם אדם כותב איש היה בארץ עודו, אינו צריך סרטוט. הגם שהמילים איש היה בארץ הוא חלק מפסוק בספר איוב, שנאמר בו איש היה בארץ עוץ. וזאת כיוון שהוא לא התכוון לאותו איש היה בארץ עוץ, אבל אם כוונתו למילים של הפסוק, כגון שכותב לחברו שיפתח בהשם וכותב גול על השם דרכך, שכוונתו לנאמר בתהילים למד זין, הכתיבה הזאת צריכה סרטוט. ד', במקום שיש צורך בסרטוט אפשר לשנות את סדר המילים ואז לא צריך סרטוט, והעצה הזו מועילה גם כשכותב פסוק לשם דרשה, כך אומר המהרש"א. ה', ספר תורה ותפילין מעיקר הדין אינם צריכים סרטוט בכל שורה ושורה, אלא רק מארבעה צדדים. וזה על פי דינו של רב יצחק שהכתב יהיה מיושר, ואם הסופר אינו יכול לכתוב בלי סרטוט, לסרטט כל שורה משום זה כלי וענווהו. וזה שלא כדעת ראשונים אחרים הסוברים שספר תורה צריך סרטוט מעיקר הדין. ואב, מזוזה יש לסרטט מעיקר הדין כל שורה ושורה, והדבר נלמד מהלכה למשה מסינה. ועכשיו חוזרים אל הגמרא בדף וב עמוד ב' שתי שורות לפני סוף הדף. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הנהגת הבית בדרכי נועם. אמר רבא בר בר חנה, גמרא שמופיעה במסכת שבת דף למד ד' עמוד א', הדה אמרי רבנן, מה שאמרו חכמים במשנה במסכת שבת דף למדלת עמוד א', שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, מבעוד יום קודם שקיעת החמה. איסרתם, האם איסרתם את הפירות שנאכל בשבת? עירבתם, האם עירבתם עירובי חצרות שנוכל לטלטל בשבת בחצר? הדליקו את הנר. דיבורים אלו שהם לזירוז בני הבית, צריך לממרינו בנחותה, צריך לאומרם בנחת כאיחד אל לקבלו מיני, כדי שבני ביתו ישמעו בקולו. אמר רב אשי, אנא לא שמיע לי, אני לא שמעתי את הממרה של רבא בר בר חנה שצריך לומר בניחותה, וקיימתי מסברה, וקיימתי זאת מסברה שיהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריות. שואל המהרש"א ואמר המשיף, הלו גם רבא בר בר חנה אמר זאת מסברה, אז מה מוסיף בעצם רב אשי? אומר המהרש"א שרבא בר בר חנה אמר שיש לומר את הדברים האלו בניחותה, כדי שבני הבית ישמעו בקולו, וזאת כיוון שהם צריכים להיות שלוחיו לעשרת פירותיו ולערב בלחם שלו ירובי חצרות, והדליק את הנר שהוא קבלת שבת גם עבורו. אם הוא לא יאמר את הדברים הללו בנחת, ייתכן שמרוב פחד לא ירצו להיות שלוחה ויבואו לידי קלקול. לכן אמר רב אשי והוסיף, מסברה שגם אם ברור לו שבני הבית ישמעו בקולו בגלל חשיבותו, אף על פי כן צריך שיהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריות. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והאכילו הוא דבר גדול, דבר איסור חמור. ומנו מי הוא אותו אדם גדול? רבי חנינא בן גמליאל. שואלת הגמרא, האכילו הוא סל כדאיתך, וכי אתה מעלה בדעתך שבאמת האכילו את רב חנינא בן גמליאל בדבר איסור? אשתערי, ומה בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, שהבהמה תאכל דבר אסור לה? צדיקים עצמם לא כל שכן שהקדוש ברוך הוא שומרם שלא יקשלו באכילת איסור. רש"י מציין שהכוונה לגמרא במסכת חולין דף זין עמוד א', שמסופר שם על רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדות שבויים ובדרך התאכסן במלון, ובעל המלון נתן לפני חמורו שעורים והחמור לא רצה לאכול. שאל רבי פנחס בן יאיר את בעל המלון אם איסר את השעורים, כשנענה בשלילה אמר רבי פנחס בן יאיר שהחמור לא רצה לאכול תבל, כאשר איסרו את השעורים אכל מהם. התוספות במסכת יבמות דף סמכבב עמוד ב', דיבור המתחיל לא מבארים את סירובו של החמור לאכול תבל, משום שהתבל הוא תבואה שלא הפרישו ממנו תרומה גדולה, ונמצא שבתוך התבל מעורבת תרומה גדולה, ותרומה גדולה, טהורה, אסורה בהנאה של כילוי, כלומר אסור ליהנות ממנה תוך כדי כילויה, כגון להדליק בה את הנר, אלא צריך לאוכלה. ואם החמור היה אוכל תבל, נמצא שרבי פנחס בן יאיר בעליו היה נהנה מאכילת התבל על ידי זה שלא יצטרך לתת לחמורו ארוחה אחרת. הייתה זו הנאה של כילוי, כיוון שהבהמה אכלה ולא הכהן. נמצא לפי הפירוש הזה של תוספות שאין הכוונה שהבהמה תאכל דבר האסור לה, אלא שהבהמה לא תאכל דבר שאסור לבעליה להאכילה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אשתא, בשם רבינו תמר, מצאנו בגמרא כמה מקרים שצדיקים חטאו, והגמרא לא שאלה שם איך הקדוש ברוך הוא הביא תקלה על ידם. תרץ התוספות שרק על אכילת דבר איסור נאמר שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי הצדיק, לפי שהוא גנאי לצדיק. אבל על חטא אחר, לא. כגון רבי ישמעאל שקרא בשבת לאור הנר ואיתה את הנר, במסכת שבת דף י"ב עמוד ב', וכן במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד ב', יהודה בן תוואי שהרג עד זומם. דהיינו, ששני עדים העידו על אדם שהרג את הנפש, ואחד העדים הוזם וחברו לא הוזם, והרג יהודה בן תוואי את העד שהוזם, וזאת הייתה טעות, כיוון שההלכה היא כאמור במסכת מכות דף ה' עמוד ב', שאין עד נעשה זומם עד שיזומו שני העדים. ובמקרים הללו הגמרא אינה מקשה מדוע בא תקלה על ידם, לפני שלא מדובר באכילת איסור. והגמרא מקשה רק אשר מדובר על אכילת איסור, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא הביא תקלה על ידי הצדיק. עונה הגמרא ואומרת, באמת לא הכילו אותו, את רב חנינא בן גמליאל, אלא ביקשו, רצו להכילו דבר גדול, דבר איסור חמור. ומה הניעו? מה אותו דבר איסור? עבר מן החי. ולמה קוראים לאיסור עבר מן החי דבר גדול? מסביר המהרש"א, כיוון שזהו איסור האכילה היחידי שאסור גם לבני נוח. הדבר הזה קרה כאשר עבדיו של רבי חנינא שחטו עבורו בהמה, ונאבד אחד מחלקי הבהמה, ומרוב פחדם של העבדים שמא יוודע לו שנאבד, חתכו עבר מבהמה חיה אחרת והביאו לו. עכשיו הגמרא מביאה מעשה הקשור לצורך לסרטוט קודם כתיבת פסוק כפי שהובא לעיל. שלח לי מרוקווה, שלח מרוקווה שאלה לרבי אלעזר, בני אדם העומדים עליי ומחרפים ומגדפים אותי, ובידי יש לי כוח להלשין עליהם ולמוסרם למלכות, מהו? האם נכון שעשה כך? סרטט רבי אלעזר שורות על גבי נייר וכתב לי את הפסוק בספר תהילים פרק למתת פסוק ב', אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. פירוש הפסוק אומרת הגמרא, אף על פי שרשע לנגדי שעושיתי מריבה ומקניתני, אשמרה לפי מחסום ולא אמסור אותו למלכות. ועל פי זה פסק הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק פרק ח' הלכה ט', אסור למסור ישראל ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו, ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מייצר לו ומצערו. ובהלכה אחרת כותב שם הרמב״ם, כל המייצר לציבור ומצערן, מותר למוסרו ביד העובדי כוכבים להקוטו ולאוסרו ולכונסו. בנושאי קהיליו של הרמב״ם, לא מצאו מקור לחילוק הזה של הרמב״ם בין יחיד לציבור. כותב החתם סופר, שצריך לומר שמקור דין זהו בסוגייתנו, שהרי רבי אלעזר נתן היצע למרוקווה, שישכים ויעריב לבית המדרש, והיצע הזו שייכת רק באדם יחיד לעצמו, אבל לא בציבור. שכן, מי מתוכם יהיה זה שיבחר להשכים ולעריב עבור כולם? והרי זה כמו כדי רדה בישות פי. גדירה של שותפים שכל אחד מטיל את האחריות על כתפי חברו, ולכן כיוון שאין עיצה אחרת, מותר למוסרו. ממשיכה הגמרא ומספרת, חזר מרוקווה ושלח לי לרבי אלעזר, כמצער אלי טובה, הם מאוד מצערים אותי, ולא מצין עד איקום בהו, ואיני יכול לעמוד בזה. שלח לי, שלח לו רבי אלעזר פסוק אחר מתהילים למדזיין, פסוק י', דום להשם והתחולל לו. דורשים את הפסוק כך, דום להשם, אמתן לישועת השם, והתחולל לו והוא יפילם לך חללים חללים. ובעוד אתה ממתין לישועת השם, השכם והערב עליהם לבית המדרש, כלומר על אף מעשה מסוק בתורה בבוקר ובערב, בבית המדרש, והן קלין מעליהן, בלא שתעשה להם מאומה. מספרת הגמרא שהדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו לגניבה בקולר. המלכות שמה את גניבה, שהוא זה שצייר את מרוקבה בשלשלת של ברזל שלא יברח לפי שהוא מיועד להריגה. מביאה הגמרא עוד מעשה הקשור לסרטוט קודם כתיבת פסוק. במשנה במסכת סוטה, מסכתנו הקודמת, בדף ממחת עמוד א' נאמר, מי שבטלה סנדרין בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק ט' בשיר לא ישתו יין. בירוש הדברים מבואר בגמרא במסכת סנדרין דף מ"ה עמוד ב', שהסנדרין גלתה מירושלים 40 שנה קודם החורבן, ולא דנו עוד דיני נפשות, אבל לצורך שעה היו חוזרים ללשכת הגזית לדון שם דיני נפשות. וכשחרב הבית, ששוב לא יכלו לחזור ללשכת הגזית, אז היה ביטול גמור של הסנדרין. ומי שבטלה הסנדרין גזרו שלא לשיר כששותים יין בבתי משתאות. אומרת הגמרא שלחו לי נשלחה שאלה למרוקווה. זימרה, מנהלן דה אסיר, מניין שכח חורבן בית המקדש אסור לשורר בפה כששותים יין בבתי משתאות, סרטט על גבי נייר וכתב לו פסוק מספר הושע פרק ט' פסוק א', אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כלומר עם ישראל שחטא להשם אין ראוי לו שישמח ויגיל כמו הגויים בשיר בבתי משתאות. שואלת הגמרא ולישלח לו מאחה, יכול היה מרוקווה לשלוח ראיה לאיסור השירה בבתי משתאות מהפסוק שמביאה המשנה במסכת סוטה, שהאיסור מפורש בפסוק הזה יותר? כאמור, בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק ט' בשיר לא ישתו יין, ימר שאיחר לשוטיו, כלומר כאשר ישראל יענשו לצאת לגלות, הם לא ישירו כשישתו יין כדרך השמחים לאות הלבלם, וגם השאיחר שישתו ימר בפיהם. עונה הגמרא ואומרת, אם ההוא, אבי אמינה, אם הייתי מביא את הפסוק בספר ישעיה, הייתי אומר, אני מילי זימרה דמנה, שרק שיר בכלי, כגון כינור, אסור, כיוון שזה משמח מאוד, אבל דפום השארי, אבל שיר בפה מותר, כמה שמלן שגם שיר בפה אסור אחרי חורבן הבית. מביאה הגמרא דרשות נוספות בעניין מעלת השותק שמצערים אותו. אמר לרבונה בר נתן לרב אשי, מהי דכתיב, מהי כוונת הפסוק בספר יהושע, פרק תדבב פסוק חבבית, קינה ודימונה ועד עדה? הפסוק הזה והפסוק שמובא לאלן בגמרא נאמרו בספר יהושע במניין הערים שהיו לשבט יהודה בדרום. אמר להישיב לו רב אשי, מטוות עדי ארץ ישראל כחשיב, הפסוק מונה את העיירות שבארץ ישראל שהיו שייכות לשבט יהודה. אמר לו, אומר לו רבונה בר נתן לרב אשי, אתו אנה לא ידענה דמטוות עדי ארץ ישראל כחשיב? וכי אני אינני יודע שכוונת הפסוק למנות את העיירות שבארץ ישראל? אלא מה ששאלתי אותך, כיוון ששמעתי בפסוק זה שרב גביה מארגיזה, רב גביה ממקום ששמו ארגיזה, אמר בתעמה, דרש והתאים את הפסוק כך, קינה, כל שיש לו קינה, כלומר כעס על חברו מחמת שציירו, ודימונה ודומם, כלומר ושותק, ועד עדה. הקדוש ברוך הוא ששוכן עדי עד, עושה לו דין ויעניש את המצערים אותו. אמר לי, אמר לו רב אשי, אלא מעטה בפסוק ציק לג ומדמנה וסנסנה, גם בספר יהושע פרק תתוו פסוק למד א', אחי נמי, האם גם כאן יש לדרוש ולהתאים את הפסוק? אמר לי, יאווה רב גביה מבי ארגיזה אחה, אם רב גביה מבי ארגיזה היה כאן, אבי אמר בטעם, ודאי היה דורש ומתאים גם את הפסוק הזה. ומביאה הגמרא המורה אחר שהתאים ודרש את הפסוק, רבחה מבי חוזאי אמר באחי, בייר את הפסוק כך, ציקלג, כל מי שיש לו צעקת לגימה על חברו, כלומר שיש לו טענות על חברו שיורד לחיה וגוזל ממנו את פרנסתו. הוא מדמנה ודומם ושותק וסנסנה. הקדוש ברוך הוא ששוכן בסנה, עושה לו דין, יעניש את חברו. והתוספות ראש מביא את דברי רבינו מאיר שכתב בשם רבי משה הדרשן, שהסיבה שדרשו את ששת הערים הללו, מפני שהפסוק ביהושע מונה את כל הערים שהיו לשבט יהודה בדרום, ונאמר שם בפסוק שמניינם היה 29 ערים, ואילו כשמונים אותם אחד לאחד מוצאים שהם היו 35, אז קיבלו האמוראים שששת הערים הללו, המיותרים, נכתבו לדרשה. אחרי שעסקה הגמרא בעניין הזמר שנאסר אחרי החורבן, דנה הגמרא באיסור נוסף הקשור לחורבן. בזמנים קדומים היו עושים לחתנים עטרות לראשם מכסף או זהב עם ציורים עליהם, וישעשו את העטרות מברדים או מעדסים. אומרת הגמרא, אמר לריש גלותה לרבונה, כלי למינלן דאסור, מניין שאסור בזמן הזה אחרי החורבן לעשות לחתן עטרה כזאת? אמר להשיב לו רבונה, דבר זה אינו אסור אלא מדרבנן. דתנן, שנינו במשנה במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', בפולמוס של אספסיאנוס, כאשר אלה אספסיאנוס חי לירושלים קודם שבא טיטוס עליהם, גזרו רחמים על עטרות חתנים שלא ייתנו עטרה בראש החתן כדי למעט בשמחה, ועל האירוס, וכן גזרו שלא להשמיע קול באמצעות פעמונים בבית המשתה. עד אחי בינתיים קם רבונה לאפנויי, יצא להתפנות. רב חיסדא ניצל את היעדרותו של רבונה, כי הוא היה תלמידו של רבונה ולא רצה להתבטא בפניו. אמר לי רב חיסדא לריש גלותא בקשר לשאלתך מניין שאסור להתרות חתנים, אין זו גזירת חכמים. אלא האיסור הזה הוא מדברי נביאים. קרא כתיב, ישנו פסוק בספר יחזקאל פרק כ"א פסוק למד א', שאיסור זה מוזכר בתוך דברי הנבואה לגלות, כה אמר השם אלוקים, אסיר המצנפת והרים העטרה, מצנפת והעטרה יוסרו מעל ראש הלובשים אותם. זאת לא זאת, הגדולה הזאת שהייתה עד כה לא תהיה עוד, אלא השפלה הגבה, זה שהיה שפל יוגבה, והגבוה השפיל, וזה שהיה גבוה יושפל. ונשאלת השאלה וכי מה העניין מצנפת שהיא מבגדי כהונה אצל עטרה שהיא מלבוש של מלך? אלא לומר לך, בזמן שמצנפת בראש כהן גדול, כלומר כשבית המקדש קיים, מותר להניח עטרה בראש כל אדם. אבל כאשר נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול והבית חרב, נסתלקה עטרה מראש כל אדם, ולכן אסור להניח עטרה בראש החתנים. אמר שם מסביר, מניין לרב חיסדא לדרוש שכוונת הפסוק היא להתרה שבראש החתנים? הרי מפשטות לשון הפסוק משמע שמדבר על ביטול מלכותו של צדקיהו. אלא שישנו קושי מסוים בפסוק שמזכיר מצנפת של כהן גדול שלא התבטלה עד החורבן בית שני ביחד עם ביטול המלוכה שהיה בחורבן בית ראשון. וזה מה ששאל רב חיסדא, מה העניין מצנפת אצל התרה? כלומר, מה העניין מצנפת שהתבטלה רק בחורבן בית שני אצל התרה שהתבטלה כבר בחורבן בית ראשון? מתוך זאת למד רב חיסדא לדרוש ההתרה, הכוונה להתרה שבראש החתני. מספרת הגמרא דאחי עתה רבונה, בינתיים חזר רבונה אשכחינו דאב יתבי, מצא את רב חיסדא וריש גלות היושבים, הוא הספיק לשמוע את דברי רב חיסדא בהסבר הפסוק. אמר לו רבונה לרב חיסדא, האלוקים, בשבועה אני אומר שהאיסור אינו אלא גזירה מדרבנן. ואילו הפסוק בספר יחזקאל שהבאת, מדבר על המצנפת של הכהן הגדול שתוסר ממנו, כלומר, שתתבטל הכהונה, ועל העטרה שבראש המלך צדקיהו שתורם מעליו, כלומר שיצא לגלות. אלא חיסדא שמח, וחיסדאין מילך, אלא שמחה הוא חיסדא וחסודים ונעים דבריך, כלומר, שאלתך וכי מה עניין מצנפת אצל עטרה, זו שאלה נאה. ספר את הגמרא רבינה אשכחי למר ברוושי, רבינה פגש במר ברוושי דה וגדיל כלילה לברתי, שהיה קולע עטרה לביתו לנשואיה. אמר לי, אומר לו רבינה, לא סבר למר, האם מר אינו סובר את הנלמד מהפסוק אסיר המצנפת והרים העטרה? אמר למר ברוושי, דומיה דה כהן גדול בגברי, הפסוק מדבר רק על אנשים סחרים כמו כהן גדול שהיה איש ולא אישה, אבל בנשי? לא, הפסוק אינו מדבר, בנשים ממי לבנשים אין איסור. ולמסקנת הטור ובית יוסף באורח חיים סימן תף קוף סמך, כל מיני עטרות לחתנים אסורות, הן כפירוש רשי שהעטרה מונחת על ראש החתן ממש, והן כפירוש התוספות שזה כעין כיפה שהחתן יושב תחתיה. ובעניין עטרות קלות, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', שגזרו על עטרות קלות, ושם מפרשת הגמרא שהכוונה לעיר של זהב הוא תכשיט מזהב, שמניחים על המצח ומצוירת עליו העיר ירושלים. ולפי זה כל העטרות האחרות מלבד עיר של זהב מותרות. והטור מביא את הרמב"ן, שכתב שלאו דווקא עיר של זהב, אלא כל עטרה שיקרה כסף וזהב, אף שיש בה עוד מינים אחרים אסורים. אבל עטרה שיקרה ממינים אחרים, אף שמעורבים בה חוטי זהב או כסף, מותרת. חוזרת הגמרא לבאר את הפסוק בספר יחזקאל, מה כוונת הפסוק באומרו, זאת לא זאת. דרש רב אבירה, זימנין אמר לפעמים אמר זאת משמי דרבמי, וזימנין אמר לפעמים דרש זאת משמי דרבסי. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אסיר המצנפת והרים העטרה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זאת אתה עושה להם לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה ללשמה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי לא אעשה זאת לישראל שהשפילו את הגבוה והגבילו את השפל? זלזלו בכבוד השם וכיבדו אלוהים אחרים והעמידו צלם בהיכל? ומביאה הגמרא עוד דרשה של רב אבירה. דרש רב אבירה, זימנין אמר לפעמים אמר את הדרש הזה משמי דרב עמי, וזימנין אמר לפעמים אמר את הדרש הזה משמי דרב אסי. מהי דכתיב, מהו הנאמר בספר נחום פרק א' פסוק י' ב', כה אמר השם, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, אם שלימים, אם רואה אדם שמזונותיו שלימים, כלומר מצומצמים בדיוק לכל צרוכיו, וכדי מחייתו אבל לא נשאר לו לתת לאחרים, יעשה מהם צדקה, וכן רבים וכל שכן כשהם מרובים שעליו לתת צדקה. מה הכוונה וכן נגוזו ועבר? תנא דבי רבי ישמעאל, שנה חכם מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצל מדינה של גיהינום, משל שתי רחילות שהיו עוברות במים, אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה, גזוזה עברה את הנהר, לפי שנגזז צמרה ואינו מפריע לה לעבור, ושאינה גזוזה לא עברה, לפי שהצמר הפריע לה לעבור. כך, גם מי שגוזז מכספו לצדקה, עובר וניצל מדינה של גיהנום, ומתרבים נכסיו. ומאחר שתחילת הפסוק עוסק במעלת הצדקה, דורשת הגמרא גם את סוף הפסוק, שאומר, והיא ניתיך, לא ענך עוד לעניין צדקה. ואנחנו בדף זין עמוד ב'. והיא ניתיך, אמר מר זוטרה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שכבר יתקיים בו ועין איתיך, בכל זאת יעשה צדקה. חייב לתת צדקה כפי שדרשה הגמרא לעיל, מתחילת הפסוק וכן נגוזו ועבר. וכך פוסק הרמב״ם בלכות מתנות עניים פרק ז' הלכה ה', והכסף משנה כתב שהמקור להלכה הזו דרשת מרזות רקן. בשיעור הצדקה שחייב לתת, כותב הרמב״ם שאין לפחות משלישית השקל בשנה. ובמסכת בבא בתרא דף ט' עמוד א' למדו את הדין הזה, מה כתוב בספר נחמיה פרקיות פסוק למד ג', העמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. הרמה בסימן ריש נון א' סעיף ג' מביא בשם הטור שפרנסת עצמו קודמת לכל אדם ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסה. ולכאורה, הדין הזה סותר את ההלכה הקודמת שמקורה בסוגיה שלנו שכל אדם חייב לתת צדקה, ואפילו הוא אני. מיישב הערוך לשולחן את הסתירה ואומר שהסוגיה כאן עוסקת במצוות צדקה של שלישית השקל בשנה שחובה על כל אדם לתת אפילו אני המתפרנס מן הצדקה. ואילו הטור שמביא אותו הרמה עוסק בנתינת מעשר או חומש מפרנסתו לצדקה שאני המתפרנס מהצדקה אינו חייב לתת. דורשת הגמרא את סוף הפסוק, לא אענך עוד, תני רב יוסף, רב יוסף שנה ברייתא שמפרשת את הפסוק, שאם ייתן צדקה כפי שנדרש מתחילת הפסוק, וכן נגוזו ועבר, אז מובטח לו שלא אענך עוד, דהיינו ששוב אין מרים לו סימני עניות ויזכה לעשירות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רב יהודה אומר מרקם למזרח, מעכו לצפון ועכו כצפון. מקשה הגמרא ושואלת לממרה, האם נאמר שמדברי המשנה אפשר ללמוד דעכו לצפונה דארץ ישראל קיימה? שעכו נמצאת בגבולה הצפוני של ארץ ישראל? שאם לא כן, לא הייתה המשנה אומרת שמעכו ולצפון נחשב חוץ לארץ. ומקשה על כך הגמרא מהתוספתא במסכת תועלות. התוספתא עוסקת בעניין הדרך שמוליכה מעכו צפונה לכזיב, ומציינת איכן היא חוץ לארץ, לעניין שיש להיזהר מלהיכנס לשם משום תומת ארץ העמים, אותה תומה שחכמים גזרו על חוץ לארץ, שהנכנס לשם נטמא מדי רבנן בתומת מת, וגדרי התומה וסיבת הגזירה תבהר הגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב', וכן לעניין פטור מתרומות ומעשרות, שבחוץ לארץ פטורים מהם. הבינה הגמרא כעת מהתוספתא, שכזיב נמצאת בפינה הצפון-מזרחית של ארץ ישראל, ועכו נמצאת דרומית לכזיב, מהלך יום או יומיים על הגבול המזרחי. נמצא שהדרך המוליכה מעכו צפונה לכזיב היא הגבול המזרחי של ארץ ישראל. זאת אומרת שעכו וכזיב הם שתי ערים הנמצאות במזרחה של ארץ ישראל, בגבול שבינה לבין העמים. והמרחק בין עכו לכזיב ששניהם במזרח מהלך יום או יומיים. אומרת הגמרא ורימינו, אני אשאל אותך סתירה על האמור במשנתנו שפתחה את המסכת. הרי בתוספתא, במסכת תועלות פרק חי מבואר, שעכו אינה הגבול הצפוני של ארץ ישראל, שכך שנינו שם. מי שהיה מהלך מעכו צפונה לכזיב, עליו לדעת שהארץ מימינו, שהיא לצד מזרח של הדרך, תמאה משום ארץ העמים. יש עליה תומת ארץ העמים, ופטורה מן המעשר ומן השביעית כדין חוץ לארץ. וכן לאורך כל הדרך, עד שיוודע לך שהיא חייבת. כלומר, עד שיבוא למקום אדם שבקי בדבר ויאמר לו, שבמקום זה הדרך מתעקמת לכיוון מערב לתוך ארץ ישראל, ואז ימין הדרך היא ארץ ישראל ותאורה, אין עליה גזירת ארץ העמים של תומה, וחייבת במעשרות ובשביעית כדין ארץ ישראל. ממשיכה התוספתא ואומרת, הארץ משמאלו שלצד מערב של הדרך היא ארץ ישראל, ותאורה משום תומת ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודע לך שהיא פטורה, כלומר עד שיבוא למקום אדם בקי בדבר, יאמר לו שהדרך מתעקמת מזרחה לכיוון חוץ לארץ, ושמאל הדרך היא חוץ לארץ. עד איכן חלים כללים אילו על הדרך? עד העיר כזיב. רבי שמעל ברבי יוסי אומר משום אביו, עד מקום ששמו לבלבו. לפי המובן מהתוספתא, עכו אינה שוכנת על הגבול הצפוני, אלא על הגבול המזרחי. ושטחה של ארץ ישראל ממשיך גם אחרי עכו, עוד לכיוון צפון. וזה סותר את האמור במשנתנו, שנאמר בה שעכו היא הגבול הצפוני. מתרצת הגמרא אמר אביי, רצועה נפקא. לעולם עכו שוכנת בצפונה של ארץ ישראל על הגבול הצפוני, ולכן אמרו במשנה אצלנו, שמעכו ולצפון זה חוץ לארץ. אלא, שמעכו צפונה נמשכת רצועת ארץ, שבסופה שוכנת העיר כזיב. הדרך המוליכה מעכו לכזיב נמצאת בצידה המזרחי של הרצועה, ועליה אמרה התוספתא, שהארץ שמימין הדרך ממזרח היא חוץ לארץ, ומשמאלה דהיינו הרצועה עצמה היא ארץ ישראל. מסביר המהרש"א שלשיטת התוספות לעיל בדף בית עמוד א' דיבור המתחיל ואשקלון, שעכו היה חצייה בארץ ישראל וחצייה בחוץ לארץ, צריך לומר שהרצועה לכיוון כזיב צפונה, לא הייתה כרוחב העיר אקו, אלא הרצועה יצאה מחלקה של אקו שהיה בארץ ישראל, ולצידה היה החלק של אקו שהיה מחוץ לארץ. מקשה הרמב"ן, לפי רש"י, אקו נמצאת במזרחה של ארץ ישראל, והדבר ידוע שאקו שוכנת על שפת הים. הוא מביא מדרש מפסיקתא רבא, שהנביא צפניה מכנה את אקו שער הדגים, מפני שאקו נתונה על פיהם של דגים. מתרץ הריטב"א שמה שרש"י כתב שאקו וכזיב נמצאות על הגבול המזרחי של ארץ ישראל, זה דווקא לאו אמינא של הגמרא שלא מדובר ברצועה שיוצאת מאקו. ואם כתוב בברייתא שהמהלך מאקו לכזיב מימינו זה חוץ לארץ, על כוכחה שאקו וכזיב נמצאות במזרח. אבל לפי המסקנה שרצועה יוצאת מאקו, אפשר לומר שאקו נמצאת במערב ארץ ישראל ליד הים, כמו שמשמע בפסיקתא שהביא הרמב"ן. שואלת הגמרא, ויאיב תנא סימנא אחי? וכי רצועת ארץ אחת היא כל כך חשובה שהתנא טורח לתת סימן להולך בה? איכן דינו כארץ ישראל ואיכן דינו כחוץ לארץ? משיבה הגמרא, אין, כן. ואל תטמע שהתנא טורח לתת סימן על רצועה, שהרי קרא נמי יאיב סימנא. גם הפסוק טורח לתת סימן למקום על ידי מסילה שגם היא לא חשובה. דכתיב, נאמר בספר שופטים פרק כ"א פסוק י"ט בסיום פרשת פילגש בגבעה, כאשר נותרו בבני בנימין 200 איש שלא נמצאו להם נשים, וזאת לפי שבני ישראל נשבעו שלא ייתן איש את ביתו לבני בנימין, נתנו להם היצה שיחטפו בעיר שילה נשים שמחוללות שם ביום קבוע בשנה, שמקריבים בו קורבנות, וכך נאמר שם בפסוק, ויאמרו הנה חג השם בשילה מימים ימימה, אשר היא שוכנת מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. והנה אפשר לבאר שהמילים ממזרח השמש, הכוונה למזרחה של ארץ ישראל, וכוונת הפסוק היא, ששילה נמצאת במזרחה של ארץ ישראל. ולפי זה היינו מפרשים שהמסילה אמורה בהמשך הפסוק הוזכרה, כדי לפרש שהרוצה להגיע לשילה, יעלה למסילה העולה מבית אל שכמה. ולכן אמר אף פאפה, למזרחה של מסילה. זה לא כך. אלא מזרח השמש הכוונה, ששילה נמצאת ממזרח למסילה. נמצא, שהעיר בית אל נמצאת בדרום, והעיר לבונה בצפון, ושילה שוכנת בין שתי ערים אלו, מצפון לבית אל, ומדרום ללבונה. והפסוק נותן עוד סימן למקומה המדויק של שילה, שקיימת מסילת דרך שמוליכה מבית אל צפונה לשכם, ושילה נמצאת במזרחה של הדרך הזו. ומאחר שרואים שגם הפסוק משתמש במסילה לשם סימן, אל תטמע שהתנא מדבר על רצועה ונותן בסימנים איכן ארץ ישראל ואיכן חוץ לארץ. ותוספות בדיבור המתחיל ויאיב מקשה על הסברו זה של רש"י, שהרי אין הנדון דומה לראיה, לפי שהפסוק בספר שופטים עוסק בעיר שילה שהיא חשובה ונותן סימנים למקומה המדויק של העיר על ידי דבר לא חשוב כמו המסילה, אבל רצועה שהיא עצמה מקום לא חשוב, לא מסתבר שהתנא יתרח ויכתוב את דינה. ולכן מביאים התוספות את פירושו של רבינו שמואל שקושיית הגמרא היא אינה על תירוצו של הבעיה, כי אם על הברייתא, והשאלה היא, מדוע התנא מזכיר בכלל את הדרך, ונוקט מזרח הדרך ומערב הדרך? התנא היה צריך לכתוב סתם. המהלך מאקו לכזיב, מימינו ולמזרח דינו כך, ומשמאלו למערב דינו כך. על זה הביאה הגמרא ראיה מהפסוק בספר שופטים, שגם שם מדברים על מזרח המסילה. מאחר שהסוגיה הקודמת עסקה בגבולות ארץ ישראל, דנה כעת הגמרא בעניין הנערות שבארץ ישראל מדין גט, שנכתב בספינה נמצאת בנער שבארץ ישראל, עניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, ולעניין מצוות התלויות בארץ. אומרת הגמרא תנא חדא, בברייתא אחת שנינו המביא גט שנכתב בספינה ששטה באחת הנערות שבארץ ישראל, דינו כמביא בארץ ישראל ביבשה, ואינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ותניא אידך ואילו בברייתא אחרת שנינו שהמביא גט שנכתב בספינה, דינו כמביא בחוץ לארץ, והטעם מפני שנערות ארץ ישראל אינם כדין היבשה ודינם כחוץ לארץ לעניין דינים הנוהגים בארץ. והמאירי כותב שאין חילוק מאיכן באו האנשים שכתבו את הגט בספינה, ואם דין הספינה כארץ ישראל, אפילו העדים והבעל מחוץ לארץ, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואם דין הספינה כחוץ לארץ, צריך לומר אפילו העדים והבעל באו מארץ ישראל. ומפרש החזוני שאת הטעם, לפי שחכמים לא חילקו בתקנתם, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף דלת עמוד א', שלא תחלוק במדינת הים. ואם כן קשה שהברייתות סותרות זו את זו, תרץ את הגמרא מה רב ירמיה לא קשיא. לא קשה הסתירה בין הברייתות, הרב יהודה הרבנן. בדבר זה נחלקו התנאים רב יהודה וחכמים, ברייתא אחת סוברת כרב יהודה, והשנייה כחכמים, דתנן, שנינו במשנה במסכת חלה פרק ב' משנה ב', עפר חוץ לארץ הבא שהובא בספינה עשויה חרס לארץ, והספינה נמצאת באחד מנערות ארץ ישראל, ונטעו באפר הזה וצמחו פירות, חייב במעשר ובשביעית. מפני שהנערות שבארץ ישראל דינם כארץ ישראל, והספינה השטה על פני הנער נחשבת כמחוברת לקרקע. זו דעת תנא קמא. ורש"י מבאר שהגם שהספינה אינה נקובה מכל מקום, אין לדין של הציץ שאינו נקוף שפטור ממעשרות לפי שאינו יונק מהקרקע, וזאת כיוון שהספינה עשויה מחרס ויש שעניקה דרך קרקעית הספינה. אמר רבי יהודה, אם מתי הספינה נחשבת כמחוברת לקרקע ויש לדין של ארץ ישראל? בזמן שהספינה גוששת, כלומר המים אינם עמוקים דיים כדי לשאת את הספינה, והיא נעה על קרקעית הנער ומתחככת בו, ואז היא נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל אין הספינה גוששת והיא שטה על פני המים, פטור ממעשר ומשביעית, כיוון שהמים מפסיקים בין הספינה לבין הקרקע, והיא אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, ודין הגידולים שבספינה כדין גידולי חוץ לארץ. ולפי זה מיושבת הסתירה בין הברייתות. הברייתא שפוסקת שהמביא בספינה דינו כמביא בארץ סוברת כחכמים, שהספינה ששטה על המים נחשבת כמחוברת לקרקע ולכן דינה כדין ארץ ישראל גם לגבי גט, ואילו הברייתא שפוסקת שהמביא בספינה דינו כמביא בחוץ לארץ סוברת כמו רבי יהודה, שספינה ששטה על המים אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, ולכן נתנו חכמים לספינה דין חוץ לארץ גם לעניין גט. שואלים התוספות, וכי בגלל שאפר חוץ לארץ שבא בספינה פטור מתרומות ומעשרות, כיוון שאינו נחשב למחובר, לכן גם לגבי גט יהיה דינו כחוץ לארץ? אם נאמר כך, אז גם שליח המביא גט בארץ ישראל שנכתב בעליית בית, יצטרך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. כיוון שאם יביאו לאותה עליית בית אפר מחוץ לארץ, וינטעו שם ויגדלו פירות, לא יהיו חייבים במעשרות. אלא ודאי, כמו שפשוט שגם גט הנכתב בעלייה בארץ ישראל, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הגם של עניין מעשרות הזורע בעלייה פטור. ומשום של עניין מעשרות היניקה קובעת, מה שאין כן לעניין גיטין, אם כן גם בספינה, אף שהזורע שם פטור, אבל לגבי גט הנכתב שם דינו כארץ ישראל. ומתרצים התוספות, שגט שנכתב בעליית בית בארץ ישראל, דינו כנכתב בארץ ישראל, מפני שהבית בנוי על קרקע שראוי לזרוע בו ולהתחייב במעשרות. ולא חוששים שיבואו לטעות שכשם שבעלייה פטור מתרומות ומעשרות, ומכל מקום, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, גם כך גט הבא מחוץ לארץ. אף שהוא מקום פטור מתרומות ומעשרות, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. לא יבואו לטעות, שהרי הכל יודעים שאם לא היה שם בית, היה מקום חייב בתרומות ומעשרות, משום שהוא ארץ ישראל. ולכן אם כותבים שם גט, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כיוון שהמקום הוא ארץ ישראל, ויבינו הטעם שאין צריך לומר, משום שהמקום הוא ארץ ישראל. ויש דין מיוחד בעלייה, שמה שצומח שם פטור ממעשרות, ואין ללמוד ממנו לעניין גט. אבל ספינה שטה בנהר, שנמצאת במקום שאין אפשרות לזרוע תחתיה על קרקעית הנהר, בזה אנשים עלולים לטעות ולומר שגם גט הבא מחוץ לארץ, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, והראיה שהזורע בספינה באפר של חוץ לארץ פטור מתרומות ומעשרות, ואף על פי כן, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, לכן תקנו שם, הביא גט משם, דינו כמביא בחוץ לארץ. ועוד מעירים התוספות, שלמדנו לילד במשנה שישנם עיירות שמובלעות בתוך תחום ישראל, ושם מבואר של שיטת תנא קמא, על גט הנכתב בהם לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אם כן נשאלת השאלה, מדוע על גט הנכתב בנהר צריך כן לומר? כותבים התוספות שצריך לחלק ולומר, שספינה ששטה לנהר גרועה מעיירות שמובלעות בתוך תחום ישראל. והטעמו, מבאר הנחלת משה, שנהר הוא דבר חשוב ועומד בפני עצמו ואינו מתבטא לקרקעית הנהר שהיא ארץ ישראל, אבל עיירות המובלעות בתוך התחום מתבטלות לגבי ארץ ישראל. ועוד שאלה שיש לדון בה, מה החילוק בין אם האפר בספינה הוא מחוץ לארץ או מארץ ישראל? הרי במשנה משמע שאם היה האפר שבספינה מארץ ישראל היה חייב בתרומות ומעשרות. כותב המשנה למלך בהלכות ביקורים פרק ב' הלכה ת', שלמעשה אין כל חילוק מאיכן האפר בא, וגם אפר ארץ ישראל שזרו בו ביותו בחוץ לארץ פטור בתרומות ומעשרות. הוא מוסיף ואומר, למתבונן היטב יש ראיה מהסוגיה בגיטין. וכוונתו, שרב יהודה סובר שאם הספינה אינה גוששת פטור מתרומות ומעשרות, ומבואר בגמרא שלשיטתו, גט הנכתב שם בספינה דינו כמביא בחוץ לארץ, וצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואם דינו של רב יהודה אמור רק כשהאפר מקורו בחוץ לארץ, נמצא שהפטור מתרומות ומעשרות הוא לא בגלל שהנער הוא חוץ לארץ, אלא בגלל שהאפר שבו צמחו הפירות הוא מחוץ לארץ. כיוון שהנער אינו נחשב כחוץ לארץ, למה צריך לומר על הגט שנכתב שם בפניי נכתב ובפניי נחתם? אלא ודאי סיבת הפטור היא לפי שהנער נחשב לחוץ לארץ, ולכן גם גט שנכתב בספינה דינו כגט שנכתב בחוץ לארץ, שצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ולפי זה אין הבדל מאיכן האפר. אם כן קשה, מדוע נקטה המשנה אפר חוץ לארץ? והוא מבאר שהמשנה נקטה אפר חוץ לארץ, הכוונה לרבות ולחדש שאם הספינה גוששת לשיטת רב יהודה, או שטה על פני המים לשיטת רבנן, חייב בתרומות ומעשרות הגם שהאפר הוא מחוץ לארץ, וכן להפך. אם אינה גוששת לרב יהודה, פטור מתרומות ומעשרות, אפילו האפר הוא מארץ ישראל. מביאה עכשיו הגמרא תירוץ נוסף ליישב את סתירת הברייתות. אביי אמר, אין סתירה בין הברייתות, הא והא רב יהודה היא, שתי הברייתות סוברות כמו רב יהודה, ולא קשה, אין סתירה ביניהם. כאן הברייתא שאמרה שהמביא בספינה כמביא בחוץ לארץ מדברת בזמן שאין הספינה גוששת, אלא שטה על פני המים ולכן דינה כחוץ לארץ. כאן הברייתא שאמרה שדין הספינה כארץ ישראל מדברת בזמן שהספינה גוששת ונעה על קרקעית הנהר, ולכן דינה כארץ ישראל. מה סוברת כעת לדמות את דין האוויר של ארץ ישראל לדין המים שבנערות ארץ ישראל? ואם כן, התנה שסובר שספינה על גבי המים לא נחשבת כמחוברת לקרקע, משום שהמים חוציצים בינה לקרקע, יסבור גם שגידולים שנמצאים באוויר של ארץ ישראל אינם כמחוברים לקרקע, משום שהאוויר חוצץ בינם לקרקע. אמר רבי זיירה, הציץ עשוי מעץ והוא נקוב, המונח על גבי התעידות בארץ ישראל ונטעו בו וצמחו פירות, באנו להחלוק את רבי יהודה ורבנן. האם הפירות חייבים בתרומות ומעשרות? והיינו, שלפי רבי יהודה שספינה ששטה על המים בנערות אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, הוא הדין שגם הציץ שתלוי באוויר על גבי התעידות אינו נחשב כמחובר לארץ, ומן התורה לא יהיה חייב במעשרות. אבל לפי חכמים שספינה על גבי המים נחשבת כמחוברת לקרקע, גם הציץ התלוי באוויר על גבי התעידות נחשב כמחובר לקרקע, והפירות שצמחו בו חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא דילמה לאי, אולי אין הדבר דומה. למה? עד כאן לא כאמר רב יהודה אתם, כל מה שרב יהודה אמר שם אינו אלא בספינה עשויה לברוח, שהיא נעה כל הזמן ואינה עומדת על מקום אחד, ולכן אם אינה גוששת היא לא יונקת ואינה נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל הציץ שאינו עשוי לברוח, שהוא עומד כל הזמן על מקום אחד, הרי הוא יונק ונחשב כמחובר לקרקע, ולגביו לא. לא אמר רב יהודה שאינו כמחובר, אלא דינו כמחובר אף אם אינו מונח על הארץ. אינמי, או גם כך תוכל לחלק גם בשיטת רבנן. עד כאן לא כאמרי רבנן אתם, כל מה שאמרו שם חכמים אינו אלא בספינה, זה לא מפסיק אווירה, שאין הפסק אוויר בין הספינה לבין הקרקע. ממילא דמיה כי ארסמיך תדמיה, לפי שהמים הם כחלק מאובי הקרקע, ולכן הספינה נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל הציץ דמפסיק אווירה, שהאוויר מפסיק בינו לבין הקרקע, לא אמרו חכמים שהוא נחשב כמחובר לקרקע. לפי החילוק הזה יוצא שלשיטת חכמים הציץ נקוב על גבי התעידות נחשב שאינו מחובר לקרקע. ובעצם לא נפסק כך להלכה, אלא זה דיחוי באלמה, שהרי מבואר לכמן דף למד זין עמוד א', שאף שאין כותבים פרוסבול, אלא אם יש ללווה קרקע, מכל מקום אפשר לכתוב פרוסבול, אם יש ללווה הציץ נקוב, שמונח על גבי התעידות, לפי שהציץ נקוב, נחשב כקרקע. כך תוספות בדיבור המתחיל, דילמה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף זין ממסכת גיטין, עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הורה רבי ישמעאל לומר, בפני נכתב ובפני נחתם בגט שהגיע מכפר סיסאי? שאלה שנייה, מדוע זבוב מצא ולא הקפיד, ואילו נימה מצא וכן הקפיד? שאלה שלישית, בגימל דברים שצריך לומר בערב שבת בין השמשות, תיסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר, לאיזה עירוב מדובר? שאלה רביעית, מה יש לדרוש מן הכתוב דום להשם והתחוללו? שאלה חמישית, מה מוכח בפסוק אל גיל בעמים יותר מהפסוק בשיר לא ישתו יין? שאלה שישית, כיצד אפשר לדרוש את הפסוק ציקלג ומדמנה וסנסנה? שאלה שביעית, מה נדרש ממה ששמח הכתוב מצנפת לעתרה? השאלה האחרונה, מה דינו של גט שנכתב בספינה שטה בנערות ארץ ישראל לעניין בפני נכתב ובפני נחתם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ח' בטבת, תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף זין ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, ט' בטבת, תפשין עין וב, ונלמד את דף ח' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה. כל מילדי מיתה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.